פסוק 3. מה מחזק את הנגע של עצלות? הנאה יתרה בטעמה של בטלה, כמיהה לבלות את זמנך בשינה, היעדר של סלידה מסבלם של ברואים, כל אלו עצלות מגבירים. הוא מפרט לנו מה מחזק את הנגע של עצלות. הנאה יתרה בטעמה של בטלה,
שזה בטיבטית ניום לה, ניום לה זה פשוט בטלה.
להיות מכור לשינה, לישון הרבה שעות.
ני לטמפה ספה. ני זה שינה, טמפה הנאה, ספה משיכה. המשיכה להנאה של בילוי זמן בשינה.
היעדר של סלידה מסבלם של ברואים.
קורווה דונגל עמיקיווה. קורווה זה גלגל הסבל, דונגל סבל. קיווה זה סלידה, מיקיווה זה היעדר סלידה. כלומר, היעדר סלידה מגלגולים חוזרים ונשנים בגלגל הסבל.
כשאנחנו עוצמים את עינינו מהסבל שסביבנו, כל כך קל לעשות את זה. הסבל הוא עצום. יש שמחה, אבל אם אני אפתח את עיניי באמת, אני אראה המון 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 סבל. אם אני מתעלמת מהסבל הזה, אני לא אוכל לייצר שמחה לעצמי ולא אוכל לעזור להם. לא אוכל. אז הבודיסטטווה באופן מכוון הולך ופותח את ליבו לכאב של הברואים. וזה קשה, זה קשה. במדיטציות הטונגלן אנחנו מדמיינים איך הכאב נכנס אלינו. ואנשים אומרים, רגע, אני לא מספיק לי הכאב שלי, אני צריכה לקחת את הכאב של אחרים. אנחנו לא באמת יכולים לקחת כאב של אחרים. אבל הנכונות לקחת את הכאב שלהם היא האנטידוט לכאב שלנו. זה מה שפותח את ליבנו. אז לא לדעת, אפילו במדיטציה אנחנו לא משאירים אתכם עם הכאב, אנחנו משמידים אותו, נכון? ועכשיו פסוק 4 הוא אומר, לחוד בגלגל הלידות, נסחף על ידי נגעים, כיצד לא תבחין שנקלעת בינות מלטעותיו של השר של המוות? אנחנו כל הזמן נולדים שוב ושוב, נסחפים על ידי הנגעים. הכעס תוקף אותנו בן רגע, נכון? הרף עין, מישהו אמר משהו, בום! אני בעולם אחר. הוא אומר, איך לא תבחין שאתה במלטעות שר המוות? כולנו במלטעות שר המוות. שם בתמונה המפלצת זה שר המוות. ואנחנו בגלגל הזה. ואחת מצורות הקיום שבגלגל הזה. שם אנחנו. בין המלטעות שלו. לא צריך לעשות כלום. אתם לא צריכים לעשות שום דבר. אתם כבר במלטעות שלו. תאכלו את כל הוויטמינים, אתם במלטעות שלו. תעשו חדר כושר, אתם במלטעות שלו. שעתיים בחדר כושר, אתם שעתיים יותר קרובים למלטעות שלו. זאת העובדה. ואיך לא תבחין? איך לא תבחין? ומי הביא אותנו לשם? הקלשות, הנגעים. הם אלה ששולטים בנו, הם אלה שגורמים לנו כל הזמן לשתול עוד קרמות של סבל. פסוק 5, יש לו דימוי מאוד חזק. הוא אומר, האם לא תבחין כיצד בעולמך הבריות אל הטבע הולכות בשורה? רובצות שעננות שקועות בשינה כעדר שברים מובא לשחיטה. לפעמים יש לנו דימויים במלחמת העולם השנייה, למה אנשים לא עשו כלום, למה הם הלכו כמו כבשים לשחיטה. אנחנו עושים את זה ברגע זה ממש. אנחנו נמצאים במלטעות שר המוות, כל התנאים שמה, אנחנו שטופים בנגעים רוחניים, אנחנו כל הזמן צוברים קרמות שמייצרות את המוות, את הסיבות למוות. ואנחנו הולכים ויושבים ומסתכלים בטלוויזיה. אנחנו עושים אותו דבר. תפתחו את העיניים. תסתכלו על כל אחד ואחד שאתם פוגשים. תסתכלו על אנשים שאתם אוהבים. מה הם עושים? הם רופצים שעננים שקועים בשינה כעדר שברים ובעל שחיטה. הם לא עושים שום דבר לצאת מהמצב הזה, להילחם בנגעים שלהם. הם מסתולים. הטלוויזיה מסתלה אותם, העיתונים מסתלו אותם, המנוי לתיאטרון מסתל אותם. המחשב, האינטרנט, האימייל. אנחנו לגמרי ממוסתלים. הוא לא חוסך במילים. למה הוא לא חוסך במילים? כי הוא בודיסטאטווה, נסתה שנתי דבר. הוא נסיך הבודיסטאטווה. ובסוג שש הוא ממשיך, וכיצד זה תוכל ליהנות מאכילה, משינה ומזנזונים, תחת עינו הבוחנת של השר של המוות, כשכל נתיבי הנסיגה חסומים? על מה מדבר פה? למה נתיבי הנסיגה חסומים? בגלל הבורות. אנחנו לא מבחינים מה קורה, ואנחנו לא עושים שום דבר כדי לצאת מהמצב הזה. תתעוררו, תתעוררו, זה מה שעושה כל נביא, נכון? אתן עדר שברים ובא לשחיטה. תעשו משהו. שבע, המוות דוהר לקראתך בשעתה. נעשה חסד לצבור בזמן שנותר. מה תועלת תצמח אם תזנח בטלה את הגיע יומך והכרה שעתך? יש לנו מעט זמן. כשאנשים נהיים חולים, או כשנהיה להם מוחשי המוות, מגיע הרגע שזה נהיה מוחשי. לחלקנו זה כבר הגיע. וזה נהיה מוחשי, זה כבר נהיה ברור שזה יקרה לי. רובנו נמצאים בהכחשה. רובנו יודעים שאנשים מתים, ואנחנו מבינים שנצטרך למות, אבל בסתר ליבנו אנחנו מקווים שזה לא יקרה לנו, או לפחות לא מיד. למה? כי אנחנו עוד לא בגיל. אבל המוות כותף צעירים וכותף זקנים. הוא כותף חולים והוא כותף בריאים. אין לנו שום שליטה על המוות. למעשה הוא דוהר אלינו בשעתה. אז כשאנשים זה מתחיל להיות להם מוחשי, הרבה פעמים הם מתחילים לחזור בתשובה. אז הם מתחילים ללכת לבית כנסת, אז הם מתחילים להתעניין סוד ברוחניות, אז הם מתחילים להתפלל. הטרגדיה היא שהרבה פעמים בזמן שזה כבר נהיה מוחשי, זה כבר מאוחר. כבר אין את הבריאות שצריך לתרגול רוחני, אין את הצלילות שצריך לתרגול רוחני. זה הרבה פעמים מאוחר כי זה עבודה גדולה. זה עבודה גדולה, אף אחד לא מכחיש את זה, אף אחד לא יגיד לכם שזה מסע קל. אבל מה האופציה האחרת? האופציה האחרת זה להיות שברים מובלים לשחיטה. פה נכנס אחד הגורמים החשובים ביותר בוויריה. אחד הגורמים המדרבנים החשובים ביותר, לעלות על דרך רוחנית, לתרגל ולעשות את זה במאמץ ובשמחה, זה המודעות למוות. במודעות למוות יש בגדול שלושה עקרונות של פיתוח המודעות למוות. אחד, זה הוודאות של המוות. המוות הוא ודאי. תגידו, נכון, ודאי, מה את מחדשת לי? אני באמת לא מחדשת שום דבר. החדש הוא להביא את זה למודעות שזה ודאי בשבילי, שזה ודאי בשבילי, שאני יגיע יומי ואני אהיה פרקדן והגוף הזה לא ינשום ולא יזוז. אז זה א', זה הוודאות הזאת, ואנחנו נמצאים בהכחשה. איך אנחנו יודעים, איך אני יכולה לעמוד כאן ולהגיד שאנחנו בהכחשה? תסתכלו מה אתם עושים כל היום. אילו חשבתם שהמוות יבוא עכשיו, האם הייתם ממשיכים לעשות את מה שאתם עושים? אז זה העיקרון הראשון. להפסיק להתכחש לדברים שאנחנו יודעים באופן אינטלקטואלי ואנחנו מרחיקים אותם. אז הדבר הראשון זה להביא למודעות שלנו את הוודאות של המוות. וזה לא קורה רק מזה שאתם שומעים את זה. זה דורש מדיטציה. זה דורש לחזור על זה שוב ושוב ושוב כדי להפנים את זה עמוק מספיק, כדי שזה יהיה גורם שמפעיל אותי ושמכתיב את סדר העדיפויות שלי ואת הבחירות שאני עושה רגע רגע. הגורם השני במדיטציה על מוות, האספקט השני של מדיטציה טובה של מודעות למוות, זה העובדה שמועד המוות הוא לא ודאי. המוות ודאי, ומועד המוות הוא לא ודאי. אין לנו מושג מתי יגיע מותנו. רוב האנשים, כמו שהזכרתי, כשמגיע שר המוות לקחת, אומרים, רגע, רגע, עוד לא הגיע הזמן. עוד לא גמרתי. עוד לא גמרתי. ואתם לא יכולים להתמקח עם שר המוות. אתם לא יכולים. אתם מכירים את הסיפור על האיש מבגדד? אני מספר את זה לפעמים. איש עשיר מתעורר בבוקר בבגדד, יוצא לשוק ורואה את מלאך המוות. והוא נבעל נורא. רותם את סוסו, עולה על הסוס ודוהר כל היום, לברוח מסר המוות. לא עוצר, לא אוכל, לא שותה, דוהר כל היום, מגיע לבצרה בערב. מגיע לבצרה, את מי הוא רואה? את סר המוות. הוא אומר, רגע, רגע, מה אתה עושה פה? אני כל היום ברחתי ממך. הוא אומר, כן, נכון, אני באמת התפלאתי בבוקר כשראיתי אותך בבגדד, כי ידעתי שאני פוגש אותך הערב כאן. אנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא, ואין לנו שום דרך להתמקח איתו. אז זה הגורם השני. וכשהמוות בא, תוך 5 שניות, כל הדברים שאתם כל כך עסוקים בהם ושהם כל כך חשובים, מאבדים כל חשיבות. לא רק מאבדים חשיבות, הם נעלמים. כי לא היה להם שום קיום מלבד זה שאתם נתתם להם. וזה הלימוד על ריקות. האספקט השלישי במדיטציה טובה על מוות, כאשר יבוא יום מותי, מהו הדבר שאני יכולה לקחת אותו איתי? מה אני יכולה לקחת איתי? אני לא יכולה לקחת איתי שום דבר חומרי. אני לא יכולה לקחת אף בן משפחה, אני לא יכולה לקחת רכוש, אני לא יכולה לקחת את גופי, לא את פרצופי, לא את שמי, לא את הזהות שלי, לא את הלאום שלי, לא את המין שלי, לא את המוניטין שלי. אני לא יכולה לקחת את זה. הדבר היחיד שאני יכולה לקחת זה ההישגים הרוחניים שלי. זה בא איתי. והמודעות הזאת למוות, כשאנחנו מפתחים אותה כראוי, מביאה המון עושר. כי אם כל רגע המוות עלול להגיע, מה הטעם ללכת ולהיות מסכן? למה לא לסמוך ברגע שיש לי? מה הטעם ללכת ולהתלונן? מה הטעם להאשים את זה שעשה לי ככה וזו שעשה לי ככה, ותרגיש קורבן של הנסיבות או של הנשים או של הממשלה או של הגורל האכזר? מה הטעם? מה הטעם? זה מביא המון שמחה לחיים. התרגול הזה של המדיטציה על מוות הוא מאוד מאוד חזק. אז בואו נעשה תרגול של המדיטציה על מוות. חשבו לכם בנוח. שימו לב לתנוחה שלכם. לתנוחת הגב. הגב צריך להיות זקוף. הסנטר ישר, לא שמות, לא מורם. כתפיים מאוזנות, פנים נינוחות, עיניים עצומות אבל בקלות. אפשר להשאיר סדק לאור אם אתם נוטים להירדם. הביאו רגיעה לגוף, יחד עם הרגיעה ערנות. והתמקדו בנשימה. נסו לספור 10 נשימות. תמיד אנחנו במסורת הטיבטית מתחילים את הספירה בנשיפה. נשיפה, שאיפה, 1. נשיפה, שאיפה, 2. נסו להגיע 10 בלי להתבלבל. וכעת הביאו את המחשבה אל מותכם. אל אותו היום שבו שר המוות יבוא לקחת אתכם. וראו שאין שום דרך לעצור אותו. הוא שואט אליכם, וכשיגיע יומכם לא תוכלו לעשות דבר כדי למנוע את מותכם. ראו שכל רגע שעובר בחייכם, בכל פעילות שהיא, הוא רגע שאי אפשר להחזיר, הוא רגע שעזל מהזמן שקצוב לכם, והוא רגע שקידם אתכם לעבר מותכם. ואין אף אחד מהם שאפשר להחזיר. וחשבו על העובדה שכשיבוא מותכם תהיו באמצע משהו. בדיוק כפי שאתם עכשיו באמצע משהו. עכשיו יש לכם את הפרויקטים שאתם עסוקים בהם ושלא סיימתם, באותו היום יהיה אותו דבר. תהיו באמצע ולא יהיה לכם זמן להשלים. המוות תמיד בא באמצע משהו, ולכן אין שום סיבה להניח שאם אתם באמצע משהו, אז הוא עוד לא יבוא. וכעת התמקדו בעובדה שאין לכם מושג מתי המוות שלכם יגיע. שהגיל שלכם לא מבטיח שום דבר. מצב הבריאות שלכם לא מבטיח שום דבר. מידת הרכוש שלכם לא מבטיחה שום דבר. המשפחה שלכם לא מבטיחה שום דבר. הקריירה שלכם לא מבטיחה שום דבר. אין שום ודאות מתי המוות שלכם יגיע. וחשבו על העובדה כמה שברירי הגוף שלנו. כמה קל להרוג אותנו. מספיק לחסום את מעבר האוויר במשך שתי דקות ואנחנו מתים. מספיק שאיזה קרינה תפגע בכרומוזום אחד בתאי הגוף שלכם והתפתח סרטן ממאיר. מגע קצר עם הווירוס הלא נכון יכול לסיים את חייכם. מאוד קל להרוג אותנו. לא רק זה, אלא שהדברים הכי אהובים עליכם עלולים להרוג אתכם. המכונית שלכם עלולה להרוג אתכם, ועוד לא גמרתם לשלם עבורה. האמבטיה שלכם עלולה להרוג אתכם, זו ששיפצתם עכשיו יפה. האוכל גורמה שאתם הולכים לאכול במסעדה יכול להרוג אתכם. יכולה להתקע עצם בגרון ולהרוג אתכם. קל להרוג אותנו, ויש המון דברים שעשויים להרוג אותנו. וכעת ראו את עצמכם לאחר שהגיע מותכם. כבר עזבתם את גופכם, ואתם מסתכלים מלמעלה על מה שקורה. אתם יכולים לדמיין את עצמכם כמעין מנהרת זכוכית שאתם נמצאים בה, ואתם רואים דרכה. אתם רואים מחוץ למנהרה את קרוביכם אהובים, והם מתאבלים עליכם ומצטערים על מותכם, ואתם לא יכולים לגעת בהם, אתם לא יכולים לקחת אותם איתכם. ראו שם את המחשב שלכם עם הפרויקט באמצע העבודה. אתם לא יכולים להמשיך ולסיים. כל הדיפלומות שלכם שם, אתם לא יכולים לקחת שום דבר. כל הרכוש שלכם שם מעבר למנהרת הזכוכית, אתם לא יכולים לקחת שום דבר. אתם אפילו רואים שם את הגוף שלכם מוטל למטה, והפרצוף מחוק, כי את הזהות שלכם אתם כבר לא יכולים לקחת. אתם אפילו לא יודעים מי הייתם, אם הייתם איש או אישה, אם בכלל הייתם בן אדם. בוודאי לא את כל המוניטין שלכם. כל זה יישאר מאחוריכם, בן רגע. ואמרו לעצמכם שאם זה כך, מכיוון שהמוות ודאי, אתם חייבים להתחיל בתרגול רוחני. ולא להמשיך להשיח את דעתכם. ומכיוון שמועד המוות לא ודאי, אתם חייבים להתחיל מיד. ומכיוון שאין שום דבר חומרי שאתם יכולים לקחת אתכם, ולעומת זאת, את התובנות הרוחניות, את החמלה שפיתחתם, ואת החוכמה, ואת התפנית, ואת כל ההישגים הרוחניים, את אלו אתם כן יכולים לקחת אתכם. אלו ממשיכים עם התודעה שלכם לגלגול הבא, או לצאת ממעגל החיים לגמרי. אז אתם חייבים לחתור, למצוא את הדרך אל האושר המרבי, את הדרך המהירה ביותר והחזקה ביותר אל האושר המרבי, כיוון שזמנכם קצר. פיקחו עכשיו את העיניים. איזו מדיטציה נהדרת לעשות כל יום? כל יום. אתם תראו, החיים שלכם יהיו יותר ויותר שמחים ככל שאתם עושים את זה יותר. ויהיה יותר ויותר טעם בחייכם ככל שאתם עושים את זה יותר. זה הולך הפוך ממה שחושבים. זה הופך לגורם מדרבן לחיות באושר ובשמחה בכל רגע ורגע. וחיים מלאי משמעות בכל רגע ורגע. אז צברנו המון חסד. הערנו את עצמנו טיפה, ויצרנו קצת מוטיבציה, אז בואו נשלח את זה עכשיו לכל היצורים, ונעצים את הברכה על ידי כך. ושילחו את ברכתכם לשושלת המורים המדהימה שהביאה את הטיצ'ינג אלינו, למאסטר שנטידבה המדהים, נסיך הבודיסטטוות שמלמד אותנו איך לחיות חיים מלאי משמעות, לאנשים הנפלאים שאפשרו את הערב הזה, נטלי שתרמה לנו את המקום הזה לשימושנו בלב רחב ונדיבות, אנשים שתורכים להדפיס, לסדר, להביא את הכיבוד, לדאוג לכל צורכנו שאנחנו רק נבוא, נשב ונקבל לימוד, שילחו להם את ברכתכם. בפרחים אדויה עם הצילי יבשות לארבע לחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסן לאתה בליבי ערכנה הולכה אגישנה כגן של עדנת הערה בליבי ערכנה ללך אגישנה כגן של עדנת הערה מיתנו בך לא תזכה כל מריאה בעולם שכולו צורה אידם גורו רק נמידה רק ובואו נקדיש. תעשייתי זו המוחה ישלימו נא כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה אשר משני אלו הם נובים ובכך לא יזכו בגופים נסגרים אשר משני אלו הם נובים. אז תודה רבה לכם. אנחנו יכולים לסיים בתפילת הבודיסטטווה שתברך אותנו ואת האחרים. הלוואי שכל היצורים באשר הם נמצאים יזכו להיות מאושרים, יזכו להיות חופשיים, וכל מחשבותיי, כל מילותיי, כל מסעי בעולם מי ייתן יביאו קץ לסבלם. וכל מחשבותיי, כל מילותיי, כל מעשיי לעולם. יביאו קץ לסבלה. אמן. אז לכו בשלום ונתראה ביום רביעי. להתראות. תודה רבה.